כדי שהטוב האינסופי יוכל להופיע, אז יש מצבים שבהם גם צריך לאחוז בחרב. אז זה הקשר של המלחמה לארץ ישראל ולאורות. אמנם פה בסדרת הפרקים, כמו שאמרנו, יהיה פה דיון מכל מיני אספקטים. לא רק מהאספקט האחרון שאני קצת הרחבתי בו עכשיו, זה קצת. אבל יהיה דיבור על המלחמה בכל צדדיה, שכמובן הנקודה המרכזית היא העלאה על נס הרעיון של מלחמתם של ישראל, שלעולם זו המלחמה כנגד המלחמה. המחאה הגדולה על כל הצורך בשפך הדמים, שהוא מגועל ומתועב בישראל. המלחמה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זו קביעה שהיא באה כפרפרזה על ביטוי מפורסם בדברי חז"ל: אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלי משיח. דומני שהרב ציודה ציין את זה פה בסוף. כל פנים, ביחס להמשך הוא צריך לציין את זה. כן, צפייה לרגלי משיח. זה בבראשית רבה. אז כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. לא מלחמה קטנה, אבל אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו. לא קצת סכסוכי אדמות, או קצת סכסוכי שכנים, אלא מלכויות, מלחמה גדולה בעולם. אז מתעורר כוח משיח. טוב, חוץ מזה שזה, זו קביעה עוקבת אחרי ביטוי של חז"ל, אבל עדיין גם הביטוי הזה של חז"ל הוא כמו כל הביטויים, ולא כל שכן ביטוי חז"ל, הוא מצריך התבוננות והעמקה והבנה מה זה, מה זה ועל מה זה ולמה זה. מה הקשר בין מלחמה ובין כוח משיח? הרב פה בפסקה לא מסביר, או כמעט ולא מסביר, קצת. איזה הסבר לא... אני מרגיש שהוא לא כותב פה את הדברים בסגנון הסברי. אם כי תמיד כתיבתו היא כזאת שהיא על הסף, שבין הכתיבה השירית, הפנימית, הבאה הנשמתית, האוטונומית, שלא באה לשום צורך חוצי, לא בשביל אף אחד. הרב כותב את תוכן נשמתו, את רעיונות נשמתו, את שטף עניינו, ולמי הוא כותב? לעצמו הוא כותב. ומכל מקום זה לא לגמרי נכון, כי יש לו כתיבה שנטייתה לפרש. כל פנים, הוא קובע קביעות והוא מסביר אותן הרבה פעמים. נותן איזה הסבר לעולם יהיה מקום להרחיב את ההסברים, בטח למי שלא רגיל בהגותו של הרב. אבל מכל מקום יש בו איזה נטייה להסביר. אבל לפעמים הכתיבה שלו היא מאוד חזיונית, מאוד פנימית, מאוד... כך כותב החוזה, כך הוא רואה, כך הוא קובע. אז פה זה מין קביעות כאלה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. בהמשך פה, בהמשך הפסקאות, אז תהיה פסקה שעל פיה הדברים יכולים להיות מוסברים בצורה רציונלית. אם כי הרב לא טורח להסביר את זה פה. אתם יכולים להסתכל בפסקה וב. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי עמקיה. ישראל הוא הספקלריה הכללית של כל העולם. בכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא יוולד כוח ההשלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח, שיבוא ויופיע במהרה בימינו. אז הנה ככן פה, זו פסקה שהיא כל כולה הסביר. העמים, כמו האדם הפרטי, עצם מסכת חייו, פעולותיו, הולכת וחושפת, הולכים וחושפים את תכונתו העצמית. חושפים או גם מעצבים את תכונתו העצמית. גם העמים הם כאלה. העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. עצם זרמי החיים של העמים, המציאות ההיסטורית, היא חושפת את הפסיכיקה הקולקטיבית, את מבנה הנפש הציבורית, את האידאה המכוננת העומדת ביסוד אופי הלאום והחברה. הם יוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי עמקיה. המלחמות הן גורמות לאנדרלנין הקיבוצי לזרום בעורקים הנפשיים של החברה. ועוצמות חיים גדולות, קולקטיביות מה... פסיכיקה הציבורית, מכוח החיים הכללי, הולך ומופיע משעת קרב, משעת מלחמה. יתרה מזאת, המלחמות פורצות כתוצאה מההבדלים האופייניים של עומק התכונה העצמית של כל קבוצה, שלא מתיישבת, מרגישה כדיכוי או כחיכוך עם המציאות של האופי של החיים המתבטא בתרבות, בעניין ובפעולות של הקבוצה האחרת. יכול להיות שימצאו התירוצים החיצוניים בגלל שהם לקחו לנו את חבל הארץ הזו, בגלל שהם היה כך וכך. ההיסטוריה כבר תדלה ממחסניה אוצר בלתי נדלה של תירוצים. אבל ומה שאמרנו פה זה עמוק יותר מכל התירוצים, והתירוצים הם רק סיפורי כיסוי לנקודה. והנקודה, ניגוד. ישנו ניגוד עצמי שמחולל את הריב, מחולל את הקונפליקט שבין קבוצה לקבוצה, שבין עם לעם, וההבדל בעומק האופי מחולל את המתח שיתפרץ במעשה האיבה, עד שיגיע למלחמה. ומכל מקום, על ידי זה הולכת ומתבטאת הצורה האופיינית של כל קיבוץ. הולכת ומתבטאת האידאה, הרעיון, המגמה, הצורה המכוננת את חיי כל קיבוץ. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי המקיאה. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם. הן חורצות בצורה יותר בולטת את תווי הפנים של כל תרבות. זו עניינה כזה, וזו עניינה כזה. וזה נקודת טוב שעולה או יוצאת או נמצאת ברע הגדול הזה שנקרא מלחמה. במסגרת התוכנית האלוקית שחוללה את העולם ועסוקה בהוצאת צביונו, צורתו, סגנונו אל הפועל, במה שכל בריאותיו הם כולם לדעתם, בקומתם, בצביונם נבראו, כמו שאומרים חז"ל, אז המגמה שהדברים יופיעו בצורה מלוטשת, ברורה. כל כוח, כל עניין, כל עם, כל תרבות, איש על מחנה ואיש על דגלו. וכל עוד הכוחות לא יצאו מקיפולם, מגולמיותם, מבוסריותם, מחוסר ליטוש צורתם הפנימית, המגמה הפנים-פנימית שנשמת כל היש, העסוקה לפרט את כל עושר מכמניה, לא יצאה אל הפועל. המגמה הפנימית שנשמת כל היש על כל שלל גווניו, כל צידדי הופעותיו, אפשר לקרוא לזה במקום המילים האלה מילה פשוטה וידועה, כנסת ישראל, שהיא כמו שהיא נשמת האומה בישראל, היא גם נשמת העולם ונשמת התרבות כולה, נשמת האדם כולו, נשמת ההוויה כולה, כי הכל אורגני, הכל זרם חיים אחד. ועל כן ישראל הוא הספקלריה הכללית של כל העולם. בכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הסבוב של כנסת ישראל. המשפט הזה הוא משפט הפוך למשפט שאנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב אותו. שכל עוד עם ישראל לא יצא לפועל במלוא כישוריו, במלוא תכסיסיו, אז ישנה קהות באור הספוג בעולם. אז העולם עצור מלגלות את תוכנו, את כישוריו, את האור האלוקי שבו. זה נכון, המשפט שבדרך כלל אנחנו חושבים אותו הוא ודאי נכון, אבל גם המשפט הפוך הוא גם נכון. זה מה שהרב צבי יהודה זל היה תמיד מזכיר ביחס לאותו רש"י מוזר שנמצא שם בפרשת ניצבים. ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. אומר רש"י, מביא דברי חז"ל, הכתיב גאולה לעצמו. ישיב לא נאמר, אלא בשב וקיבל. לא שקדוש ברוך הוא משיב את עם ישראל, אלא הוא בעצמו שב. כי הוא בעצמו, השכינה בעצמה, נגאלת בגאולתן של ישראל. טוב, עד כאן אני ממש נפלא. זאת אומרת, זה מאוד מתאים למה שאנחנו תמיד חושבים על עם ישראל ועל כנסת ישראל, שכנסת ישראל בעומק רפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל, היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וכמו שהזכרנו את זה בפעם הקודמת, וכמו שידוע, אתה אחד ושמך אחד, שמך ישראל גוי אחד בארץ, פשוט. וממילא עם גאולתם של ישראל ואחדותם בארץ, וזאת מופיעה אחדות אלוקית במציאות. טוב, אבל לפתע שובר רש"י כיוון, ואומר משפט, זה היה מתבטא במין סתירה בפנים, סתירת לחי. כי רש"י ממשיך, ואף בשאר גלויות כתיב כך, כתיב כן. ושבתי את שבות מצרים, ושבתי את שבות בני עמון. גם שם לא כתוב, והשבתי את שבות מצרים, והשבתי, אלא גם שם. אז זה ביטוי קשה מאוד. הוא מאותו סוג ביטוי לכאורה שאומר אותו עמוס, לא כבני קושיים אתם לי בני ישראל. מה, אתם חושבים את הצרכן למשהו מיוחד? אתם לא מיוחדים, כמו כולם. הלא את פלישתיים העליתי מכפתור והרע מקיר. ואתם, בנדידת העמים, אז נדדתם ממצרים. כל העמים זה כך. הנה השם אלוקים בממלכה חטאה, והשמדתי אותה. אתם חושבים שאתם משהו מיוחד? לא. כל עם, באותו רגע שהוא לא מתנהג על פי הקוד המוסרי, הוא יושמד. אפס, ממשיך שם הפרק כמובן, כי לא אשמיד, אשמיד את בית ישראל. כי ודאי, זה הכל נכון, שוודאי ש... ודאי ש... בחר בנו מכל העמים, ואני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חליטה. ומכל מקום, לענייננו, הביטויים האלה הם באים לומר שבאמת ההתגלות האלוהית במציאות, זאת שהיא מותנית ב... כנסת ישראל, ההתגלות האלוקית המוחלטת כנשמת העולם, היא בעצמה כנסת ישראל, מה שבשיאה הולכת ומתרכזת באומה הישראלית ממש, בחומריותה, ברוחניותה, בתולדתה ואמונתה, כמו שכותב הרב. מכל מקום, כמו שאנחנו רואים פה בפסקה, כל עוד יש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, אז נשמת העולם לא גמרה להופיע. וזה גם נכון, שכל עוד נשמת העולם לא תיגמר להופיע, אז ישנה קהות בכל האיכויות של כל העמים כולם. אבל גם ההפך מזה זה נכון. כל עוד יש ליקוי באיזה גוון שצריך להתגלות על ידי איזה תרבות או איזה עם, אז בזאת כנסת ישראל עדיין לא גמרה את תפקידה. וממילא, עם תיקונו של אותו עם, ושיבתו למקומו לצורך חשיפת סגולתו, כלומר תכונתו המיוחדת, בזאת הכתיב גאולה לעצמו. נכון? והתוכן האלוהי, השכינתי, הוא יוצא לפועל במה שכל עם מגיע אל מקומו. שבזאת מותנית צורתם המלאה של ישראל, שרק שהיא תופיע, אז... תתגלה ההתגלות האלוקית המלאה על פי העצה הקדמונית שקודמת לכל. אז הביטוי הזה ברש"י הוא לא באמת ביטוי זועם, אלא בא בא להגדיר את התפיסה הפנימית האוניברסלית שביסוד כל תפיסת האמונה ותפיסת התורה של תורת ישראל והתנ"ך, בוודאי שהייתה גלויה לראשונים, ובוודאי שהיא פרוסה לעיניו של רש"י, וזאת כוונתו. אז כן, כל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים. ישנה מלחמה גדולה בעולם, וציסה גדולה בין העמים, בזאת כוחות החיים הפנים פנימיים עושים את שלהם, דוחקים, פורצים, הולכים ויוצאים לפועל. כל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים מלפועל ציורים מיוחדים לשלמתם של העמים, וממילא יבלט כוח השלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו. הנה ההיגיון הפנימי, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלי משיח. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מה זה משיח? מה זה כוח משיח? משיח זה הגואל. משיח זה המוציא מן הכוח אל הפועל את מה שנמצא בנשמת ישראל וממילא בנשמת העולם. כי זה תוכן הגאולה, וכבר דיברנו מזה. אז המשפט הזה הוא משפט ברור, מובן מאליו. שישנה מלחמה גדולה בעולם, מתעורר הכוח המוציא מן הכוח אל הפועל את היסוד הנשמתי של ישראל, של העולם. את הזמיר הגיע. כן? אני חושב שאתה אומר יפה, נכון מה שאתה אומר, אבל הרב כנראה מדבר עכשיו לא כנוסחה תיאורטית, אלא מדבר מול המציאות של מלחמת עולם של עכשיו. ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, שעומדים מול שואה כזאת, גל כזה נורא של מלחמת עולם של עכשיו. אז מה זה אומר לנו? זו המדוכה שעליה יושב הרב. אז אומר, רגע, נכון, הוא כנראה מסכים מה שאתה אומר, שאם מלחמה גדולה היא תורה בעולם, אין זאת אלא פולס מנשמת העולם דוחף פה את העניינים. כוחו של משיח התעורר. לגבינו, ביחס לכוחו של משיח, אנחנו לא יודעים הרבה, כי זה בבחינת מה שנקרא האדם יראה לעיניים. מה שיש בלבב העולם ובנשמת העולם מידע, אז הנה הרב מלמד אותך איך לדעת, איך אפשר על פי מראה עיניים לשפוט על מה מתרחש בשורש. ועל פי הידיעה הזאת תהיה גם נפקמינה, וזה יהיה הנושא והעניין של כל הפסקה פה. אנחנו לא יודעים היום, אולי עוד נגיע לזה, אבל מכל מקום בהמשך הפסקה ילך ויתברר לנו שכל עניינה העבודה הרוחנית, מוסרית, פנימית, שהרב קורא לעבוד, להתרומם, להתאמץ עליה מול המאורות האובייקטיבי. והוא קורא, זאת אומרת, מתעורר כוח משיח לגבינו, זאת אומרת שהוא נגיש בעולם. זאת אומרת, הוא עושה את רישומו. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זאת אומרת, יכול מאוד להיות, כמו שאתה אומר, שורש העניין הוא שיתעורר בשורש הדברים, כוחות של משיח וחולל את המלחמה. אבל עכשיו לגבינו, שאנחנו רואים את המלחמה, המלחמה קוראת לנו לשים לב שכוחו של משיח גם פה צריך להתחיל לתת את רישומו, ואנחנו קוראים לכוונן את דעתנו ואת מעשינו לאורו. וזו הנקודה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע. את הזמיר, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. זה פסוק, זמיר עריצים. פסוק בישעיהו, אם אינני טועה. אבל יש לזה גם מקורות קודש, פנימיים, שהרב בשטף היצירה שלו הוא ספוג בהם. הנה, אתם רואים? הרב ציודה מציין את זה פה. את הזמיר, אז הוא מציין מאיפה זה לקוח הביטוי. זמיר עריצים, עריצים חזקים, רשעים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. במלחמה, מלחמה שוטפת, משמידה את הרשעים. ועל ידי זה, העולם מתבשם. מה זה מתבשם? זו מילה מאוד מצויה בכתיבה של הרב. יסודה, אני חושב, מביטוי חז"ל המפורסם, מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא העולם כולו בסמים. הדיבור האלוהי מבשם את העולם. ביסום העולם, זאת אומרת, התרחנותו, זה שהוא נהיה ריחני, רוחני. זאת אומרת, הצדדים האידיאליים, מגמת החיים, האורית, הפנימית, הנשמתית, היא נעשית יותר דומיננטית בעיצוב פני המאורעות, יותר נותנת את רישומה במציאות. זה נקרא התבשמות העולם. זאת אומרת, התעלותו מבחינת התאמת מארג הנפשות, הרוחות, התרבויות, ציביליזציות, אלה הקוד הערכי, האידיאלי, המוסרי, הקדושתי, הפנימי, המכונן את כל האיש. בעבוד רשעים רינה, כשיש פחות רשעים, אז ממילא צעדי הצדק הם יותר יציבים, יכולים להתקדם במהלך פשוט. העולם מתבשם. זהו את הזמיר. וכל התור נשמע בארצנו. את הזמיר הגיע בעולם, וכל התור נשמע בארצנו. איזה תור? בכתבי הרב יש שני תורים. יש ביטוי באחד המקומות שאומר כל התור של תורה נשמע בארצאים. ויש עוד פרק בכתבי הרב שנקרא תור מלכות. את המלכות. טוב, אינני יודע איזה תור, ואיזה כל תור נשמע פה, רק הוא נשמע בארצאים. וכנראה זה אותו סוג תור מסוג הזמיר. הזמיר זה את הזמיר שנותן את רישומו במציאות העולמית הכללית, במה שהמציאות נעשית עדינה יותר, מוסרית יותר, תואמת יותר את המגמה הרוחנית, כנראה מסוג הזמיר הזה גם התור. ואם תגיד מלחמה, במלחמה לא נהרגים רק הרשעים. הלא כזאת וכזאת תאכל חרב. לאף אחד אין ביטחון בשעת מלחמה, כי ישנם גם הנספים בלא משפט. ישנם גם צדיקים. היחידים הנספים בלא משפט, אפילו שהם לא צדיקים, אבל לא היה מגיע להם להרים, לא נתמלאה שעתם האישית, לא משפטם הפרטי הוביל לכך שבא יומם. אלא יש מושג של יש נספה בלא משפט, כמו שאומרים הפסוקים שם במשלי. אז ישנם יחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, כי כמו שאמרנו, כמו שידוע שם הפסוקים שאומרים עבדיו של דוד ביחס למלך המטורף שרודף אותם, בואו נחסל אותו, כי סגיר השם, סגיר אותך בידיך, פית כמין שמי אתה. אז הוא אומר, לא, לא, חס וחלילה, מי ישלח ידו במשיח שם וניקה, ידי לא תהיה בו, או יבוא יומו, או יריד במלחמה. הלמדת שלכל אדם יש לו יום, ולפעמים לא בגלל שבא יומו, אלא בגלל המלחמה. אז בגלל שטף המלחמה, גם למרות שלא מגיע לו. מכל מקום, לא מגיע לו אישית, אבל שטף המהפכה של המלחמה, שטף המלחמה והמהפכות בה, אז כמו שאומר הכוזרי, מתי שתיחת איזה רעה על איזה חבל ארץ, צריך זכויות מאוד מיוחדות על מנת להינצל. גם צדיק לא ינצל. אילולא יש לו איזה בן דוד שקוראים לו אברהם, אז הוא אולי ינצל בזכותו מן המהפכה, אבל זה נס. ולא בטוח שניסים יקרו, כן. לא, 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 לא אמרתי את זה. במלחמה יכול להיות שגם במלחמה ביומו, יכול להיות שלכדור היה כתובת, כמו שנוהגים להגיד. יכול להיות. ויכול להיות שזה גם במקרה. הכל יכול להיות. כי במלחמה יש את הכל. לא בטוח. לא בטוח שכל מי שנרג במלחמה, אז בטוח שהוא צדיק. הנה פה נאמר שבמלחמה נרגים הרשעים. וחוץ מזה גם צדיקים. וחוץ מזה גם לא צדיקים. אלה יחידים שתכף הרב יגיד שיש להם דין של צדיקים. למה? כי הם לא צריכים להיהרג מצד משפטם הפרטי. למה הם נהרגו? אנחנו לא באנו עכשיו לסמן את הסיבות הוודאיות לאיזה מקרה נתון. גלריית אפשרויות אפשרית. אבל מכל מקום, גם זה יכול להיות. יכול להיות, ויהיו יחידים שנספים בלא משפט. יכול להיות ויחידים יספו כן במשפט. הכל יכול להיות. על כל פנים, עכשיו הרב דן, על רקע מה שהוא אמר, שעולם מתבשם, נהיה יותר טוב, הרשעים נספים. נו, אז ומה נעשה עם אלה שהם לא רשעים? והם גם כנספים, עלולים להיספות. אולי גם הם נספו. אז עכשיו הוא מסביר איך שאפילו עניינם, שהוא ודאי אסון נורא, אולי באמת אני אולי צריך להדגיש, כי משלל הדברים שאני אומר, אולי יש פה מישהו שטועה. אז כדי להסיר טעויות, אז כל הביטויים שאמרתי, או שאני אומר, או שיהיה כתוב פה, שיהיה בהם משמע, או מי שיקרא פה ברא ויבין מזה, שמלחמה, או זה דבר נפלא, אנחנו רודפי מלחמות, באמת, משיח, אנחנו מבינות, אז טוב. אז בואו נקדים את מה שלא חשבתי שצריך, זאת אומרת, לרגע שכחתי שצריך לומר אותו, בהנחת יסוד, זה מובן מאליו, מלחמה זה דבר רע, מלחמה זה דבר זוועה, מלחמה זה דבר שאנחנו מתאבים אותו. ככה זה בהתחלה, ככה זה באמצע, ככה זה בסוף. וכל מה שנאמר זה אחרי מושכל היסוד הזה, שעליו אין שום כוונה ושום ביטוי לערער. רק, והיה ונסמן, מתעורר כוח משיח, זאת אומרת, זה כמו שאומרים, בעל מלחמות, הקדוש ברוך הוא, הוא גם יוצר אור בורא רע, וגם מהרע הוא יוציא את הטוב. אבל זה לא אומר שאנחנו בעד הרע. לא, אנחנו נגד הרע, והרע הוא רע. ואלוקים בשמיים את העל הארץ, יהיו דבריך מעטים. רק אנחנו, כמו שכבר גם את זה, מן הסתם נזכרנו, והנה פעם נוספת אני מזכיר, ועוד מזכיר פעמים בהמשך, אנחנו עכשיו עוסקים כזכור בספר אורות. ספר אורות זה לא ספר מוסר. זה לא ספר שאומר לך איך לעבוד על מידותיך האישיות, פרטיות. לא מדבר עליך בכלל. זה כמו, המשל שאני כל הזמן אומר, זה כמו שאתה לא חושב איך לתלות כביסה לאור שיעור בתורת היחסות או בתורת הקוונטים. פה עוסקים באושיות המציאות האלוהיות. במציאות היותר כללית, עליונה מוחלטת, במבטים היותר נשגבים, שאנחנו ביחס אליהם כאטומים או כמולקולות. אנחנו ועולמנו המוסרי והרעיוני, שצריך לא להתאפש ולא חס וחלילה למתוח קווים ישרים מהדברים הענקיים שנאמרים פה, אלא השלכות של ההתנהגות האישית של כל אחד. וכל הדיבורים וכל הערכות הם בקונטקסט הענקי הזה. ועל כן, בקונטקסט שכזה, אז כן, עכשיו ברור, אין דבר במציאות שהוא לא מעשה השם, ואין דבר שהוא לא משרת את המגמה האלוהית. עכשיו אנחנו בקונטקסט כזה יכולים לדבר איך משעות ורעות וזוועות, איך על הזיקים ועל הזוועות, איך גם שם מתגלה ברכת בורא עולם. אז זה המבטים גם פה. אז עכשיו, אז הרב אמר שהעולם מתבשם מהמלחמה. יש אספקט שהעולם נהיה יותר טוב על ידי זה. נו, ואם עובדה שהוא קוראים דברים נוראים, אז ודאי שקוראים דברים נוראים, אבל מכל מקום, עכשיו הרב מסביר איך אפילו מהיחידים הנספים בלא משפט, מה טוב יוצא מזה? מה טוב יוצא מהרעה הנוראה הזאת? ושוב, זה שיוצא מזה טוב, זה לא עושה זה לא עושה את זה ללא רע. זה רע, רק עכשיו דנים, מה בכל זאת? הצעת השם שבעניין, כן. בטח, אם לא היה חטא, לא היו מלחמות. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. שורש שאין לך מלחמה שאין ידיו של עשיו שם. תמיד מאיזה יסוד של, של רשע שהתרבב בעולם, אז נוצר צור מלחמות. אין שום מלחמה שהיא לכתחילה. אם האדם לא היה חוטא, אם האנושות לא היה דואכת, אז המשיח לא היה צריך לבוא ולעשות מלחמות. עכשיו, שיש כל כך הרבה רוע במציאות, שלא היה מוכרח, לא היה מוכרח. אין שום עניין שאדם יהיה רע והתרבות תהיה מדורדרת. יש עניין את ההפך, רק אם הדברים לא נעשים על ידי חינוך ועל ידי רצון טוב של האדם, אז יש בסוף, כדוגמת הפסוקים שהזכרנו בהתחלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. אז יש צורך, גם בעשרת הקוצים מן הקרן. אבל עם אילולי החטא לא הייתה ארץ מצמיחה, קוץ ודרדר. היחידים הנספים בלא משפט. אז אמר, בלא משפט, המשפט הזה הוא לא בא להגיד ביטוי חולק לקביעת היסוד של אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אלא ישנם יחידים הנספים, כמו שאמרנו פה, בלא משפט פרטי, כלומר, בלא צדק גלוי. המבט האנושי, המיידי, לא רואה למה זה היה צריך להיות, לא רואה למה זה טוב, לא רואה את ההתאמה בין המעמד המוסרי של האישיות ובין הגורל שירע לה, צדיק ורע לו. זה נקרא בלא משפט. אמנם זה בלא משפט תחתון, אבל זה במשפט עליון. משפט עליון, שהוא למעלה מצורת המוסר כפי שאנחנו מבינים אותו. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. ומכל מקום, ודאי שאנחנו שואפים להופעת העולם האידיאלי שבו מידת הגמול העליונה היא תתאים לגמול התחתונה, למציאות החיצונית. ופה אנחנו נכווים מצער ה... קונפליקט הזה שבין המציאות הזאת שלא רואים את המשפט בה, לא רואים את הצדק בה. ומכל מקום, הנה יסביר פה הרב איך הדברים מתאימים לאידיאל הפנים פנים פנימי של הכל. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה במציאות הזאת, זה לשון קצרה, חסר פה משהו, יש בה במי, לא ברור. יש בה במציאות הזאת של הנספות בלא משפט, ממידת מיתת צדיקים המחפרת. הם לא צדיקים, אבל הם לא רשעים. והם נספו הלא עוול שבגללו היה מגיע להם להיספות. אז יש במציאות הקשה הזאת התכללות באותה ספירה ידועה של המושג מיתת צדיקים מכפרת. מה זאת אומרת מיתת צדיקים מכפרת? הכוונה היא שעולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הרחב מובנה. הנה פה יש משפט, וזו דוגמה קלאסית למה שאמרתי מקודם, שדרכו של הרב כן לפרש את עצמו, כן לכתוב בצורה מסבירה. אז פה, הנה, זו דוגמה קלאסית. קבע קביעה, מיטת צדיקים וכפרת, במשפט הבא הוא פשוט מסביר מה זאת אומרת. כלומר, כאילו כתוב פה, כלומר, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל, בניין, אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובנה. זה פירוש המושג מיטת צדיקים מכפרת. רגע, רגע, רק את זה, רק זה לא ברור. כן, העניין הוא שזה קצת בעייתי פה להסביר פה עכשיו בעריכות כל מה שצריך להסביר בארבע דקות. כן? לא שמעתי אותך. אני שומע אותך אומר שמצד הפרט הם היו צריכים למות, ומצד הכלל הם לא היו צריכים למות. זה מה שאתה אומר? אתה מתכוון לזה? אתה לא מבין מה אתה אומר. מה זאת אומרת מצד הפרט הם היו צריכים למות? לא יודע. אתה אומר. אני לא יודע מזה. אני הבנתי שהוא לא היה צריך למות. ככה חשבתי. זה מה שניסינו להגיד, היחידים הנספים בלא משפט, או צדיק. מה, צדיק צריך למות? צדיק לא צריך למות. מה זאת אומרת צריך למות? מצד הפרט הוא צריך למות. אני לא מבין את זה. למה היה צריך למות? לא, 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 אני חושב שלא הבנת אותי טוב. אני חושב ששמעת אולי קרוב להפוך ממה שאמרתי. אני אחזור עוד פעם. אמרתי שבשעת המלחמה אנשים מתים. למה אנשים מתים בשעת המלחמה? המסקנה היא שאני לא יודע ואף אחד לא יודע. כי כשאתה רואה מישהו שנהרג במלחמה, אז ישנם המון סיבות שבגללם הוא יכול למות. המון. גם מנוגדות. וכל מי שלא לא סגן של הקדוש ברוך הוא ומנהל את הפנקסים שלו, אז להערכתי הוא לא יכול לדעת בדיוק. אבל ישנם גלריה של סיבות, כל מיני סיבות, שונות ומשונות, שכל אחד מהם בכדי להאמין. יכול להיות בגלל שמגיע לו למות, כמו שאתה אומר, מצד הפרט מגיע לו למות. כמו ש... לא בשעת המלחמה, לפעמים אנשים מתים. למה? כי זה מה שנקצב להם, קץ קצוב לחיים. יש מרגע לידתם, אז יש יומו של האדם, מילא את מכסתו, מת. או שהיה מגיע לו למות בגלל שהוא בזבז את מניות חייו. היה מגיע לו יותר, אבל הוא כל כך מכוער באישיותו, עד שעדיף, עדיף שהוא ימות. זה מה לפעמים קוראים לזה עונש. הוא מת בעונש, כתוצאה מהתנהגותו. אז המשפט האלוקי אמר, הוא הכחיד את זכות הקיום שלו, בזבז את מניות חייו. לפעמים בני אדם מתים לא בגלל זה ולא בגלל זה, אלא בגלל סיבה אחרת, במקרה. יש אשר ישלוט האדם באדם לרע לו. לא עונש ולא לא ביומו, אלא איזה אדם אחר, מסוגל להרע, לזולתו. יש לא בגלל שאדם שולט באדם לרע לו. יש מציאות טבעית, אני יודע, פתאום קורית איזו שואה, צונאמי כזה. אז פתאום נשמדים אלפי בני אדם. או מלחמה כזאת. זה שטף כזה, זה כמו גל כזה. כיוון שניתנה הרשות למשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע. אז זה לא בהכרח בגלל שהוא רשע או ביומו. זה בגלל מקרה. אז מצד הפרט לא היה מגיע לו למות, אלא במקרה הוא מת. ופה אמרנו, פה ביחס למקרה, אז זה מה שכתוב פה בלשון הפסקה, יחידים נספים בלא משפט. כלומר, לא היה להם משפט אישי למות, אלא קרה. ופה אמרנו שעל אף שאנחנו לא רואים מה ההיגיון ומה הצדק בעניין, ולא היה מגיע לו מצד הפרט, אבל יכול להיות, מה זה יכול להיות? ודאי, אנחנו אומרים שאין, גם במקום שאתה לא רואה משפט תחתון, יש משפט עליון, שאתה לא יודע מה הוא. אבל למה נברא העולם? ומה המגמה שלמענו הוא מתקדם? את זה אתה יודע? הרבה דברים אתה לא יודע. במסגרת זאת אתה גם לא יודע את פרטי המאורעות, ולמה כל אחד עולה לו את גורלו. לא יודעים. אז גם זה. אז לך זה נקרא, נראה מקרה, לנו זה נראה מקרה, זה נראה בלא משפט, ויש פה משהו שאנחנו לא רואים. גם זה יכול להיות במלחמה. יכול להיות עוד חשבונות. או שחשבתי עליהם, ואני לא אומר אותם, או שלא חשבתי עליהם. כולם יכולים להיות. בצד השווה של כל הדברים, כשאתה רואה איזה מישהו קונקרטי ונהרג במלחמה, אל תגיד, אז אני כבר יודע למה הוא נהרג. אם במלחמה נהרג הוא. אם אתה ממשיך את המשפט, אתה מעיד שלא הבנת מה שדיברנו. אתה רואה משהו קונקרטי, אתה לא יודע. זה אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, אולי, 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 הכל יכול להיות. זה מה שאמרנו עד כאן. לא אמרנו שום דבר אחר. טוב, זה היה ממש מצוין. ילדי זה, אז מה פירוש המשפט? נשאיר בפעם הבאה.